ערב טוב לכולם. בניו יורק נהוג שבימי הקיץ שמתחילים בימים אלה, הילדים נוסעים לקמפ, למחנה קיץ מיוחד בערי ניו יורק, באפסטייט ניו יורק. ובשנים הראשונות לנשיאות של הרבי, הרבי בעצמו ביקר שם יותר מפעם אחת במחנות האלה, דיבר לפני הילדים, קצה לפניהם. מסופר שבסיום הקמפ אחד הילדים חזר הביתה, והוא מספר להורים בהתרגשות שהרבי היה אצלנו בקמפ ודיבר איתנו ומסר שיחה מיוחדת. האבא שואל, מה הרבי אמר לכם? אומר הילד בהתרגשות רבה, הרבי אמר לנו שעוד מעט משיח הולך להגיע. אומר האבא לילד, אני כל הזמן אומר לך את זה, זה לא פעם ראשונה שאתה שומע את העניין, מה אתה מתרגש כל כך? אומר הילד, אבא, אתה אומר את זה, אבל הרבי מאמין בזה. אם נעשה לעצמנו בראש מבחן, מה האסוציאציה הראשונה שעולה בראש כששומעים את השם של הרבי מלובביץ'? אז כמובן, חוץ מכל מפעל השליחות הגדול והבתי חב"ד בכל העולם כולו, זה הנושא של התפילה לביאת המשיח. הכמיהה שנזכה לגאולה העתידה, אם נעשה סקר רחוב, מה אומר לכם הרבי מלובביץ'? התשובה הראשונה שתעלה בהבזק יד, משיח. התפילה, הרבי שאף בכל מאודו לראות את עם ישראל נגאל מהגלות הנוראה והארוכה הזאת ועולה לארץ ישראל, מקים את בית המקדש. בערב הזה, ליל ג' בתמוז, ליל יום ההילולה של הרבי, אני רוצה לפתוח את הנושא הטעון הזה של הגאולה, של ביאת המשיח, ולדון בו באמת לעומק. ננסה להבין מה פתאום יבוא המשיח? מה פתאום שיקרה דבר כזה שנתפס לא טבעי לחלוטין, לא צפוי לחלוטין? יהיה מי שיאמר אולי אפילו מיותר? בשביל מה צריכים? יש אנשים שלא אוהבים הפתעות ולא אוהבים שינויים? אז יבוא אדם ויאמר, מה אני צריך את כל המהפכה הגדולה הזאת? תן לי להמשיך בחיים שלי, פחות או יותר טוב לי, ותן לי להמשיך עם זה. לא צריך רבולוציות, לא צריך שינויים גדולים. ננסה להבין מה פתאום זה יקרה, מה פתאום התורה מבטיחה את זה. מה עומד מאחורי רעיון שהנביאים מתפללים אליו, והפוסקים והרמב״ם כותב עליו כל כך הרבה וחותם איתו את ספרו. מה עומד מאחורי ההבטחה הזאת? זה נשמע לנו כשאנחנו רגע עוצמים את העיניים וחושבים מה הולך לקרות, זה נשמע דבר לגמרי לא רגיל. אז מה פתאום? למה היהדות יצרה מודל כזה, יצרה חזון כזה, שהוא כל כך לכאורה מפתיע? זה קשור כמובן לפרשת השבוע. כי בפרשת בלק אנחנו קוראים בפעם הראשונה את ההבטחה לגאולה. התורה עצמה בפרשה שלנו, פעם ראשונה מתייחסת ומבטיחה שיום אחד יהיה הכל אחרת. יום אחד יהיה עולם נפלא, עולם מושלם, עולם שנהדר לחיות בו. בלעם מתנבא על זה, כמו שנקרא עוד מעט. ולכן ביחס לשני הדברים האלו, א' ג' בתמוז, ב' פרשת השבוע, פרשת בלק, זו הזדמנות הראויה ביותר לפתוח את הנושא של הגאולה, לפתוח את הנושא של משיח. כמה זה רציני, למה שזה יקרה, האם אפשר באמת להאמין בזה, או שזה מסוג הדברים שצריכים לומר שאנחנו מאמינים בזה, כי זה כתוב בספרים הקדושים. נתחיל כרגיל מהתחלה, מפרשת השבוע. בני ישראל הולכים בדרך לארץ ישראל, חוצים את המדבר, ניצחו את סיחון ואוג. סיחון ואוג היו בעצם המעצמות האזוריות ששלטו על כל האזור, על כל המבואות לארץ ישראל. ואחרי שהמעצמות האלה נפלו, אז המדינות שעוד נשארו, מואב ומדיין, מאוד מאוד דאגו. כי מלך מואב, בלק מלך מואב, ידע את הסוד האסטרטגי שהיה ידוע רק ממש לשליטים באזור, שסיחון ואוג הם אלה ששומרים עליו. וברגע שסיחון נפל, הוא ידע שאין כבר מה שיעצור את עם ישראל בדרך לארץ ישראל. אז בלק מלך מואב מכנס ישיבת קבינט, ומזמין אל הישיבה את האויב אמר שלו מדיין. וביחד הם חושבים איך אנחנו, תודה, איך אנחנו מקדמים את האויב, איך אנחנו מונעים, אהלן, איך אנחנו מונעים את ההגעה של בני ישראל לארץ ישראל? איך אנחנו מעכבים אותם בדרך? והם מבינים שפתרונות צבאיים לא יעזרו, כי אחרי שבני ישראל ניצחו את סיחון בפרשה הקודמת, עם שני ערים שנכנסו אחד בשני, מלכי האמורי, כאלה ניסים, כאלה נפלאות, הם הבינו שבדרך קונבנציונלית הם לא יכולים על עם ישראל, והם הגיעו למסקנה שהם צריכים דרך לא קונבנציונלית, לנסות נשק חדש שעדיין לא ניסו. והנשק החדש הזה קוראים לו בלעם בן באור. הם מגייסים נשק שעוד לא שמענו עליו, שבכל ההיסטוריה בני ישראל לא התמודדו עם דבר כזה. לא אחשוורוש, לא אמן, לא פרעה, מגיד עתידות. מגיד עתידות זקן מארם נהריים, עיר הולדתו של אברהם אבינו. הם יביאו אותו לכאן והוא יקלל את עם ישראל. על כללות עם ישראל לא יכול, דברים רוחניים כאלה, יוציא עליהם שמות קבליים, ועם ישראל לא יוכל על זה. מה הוא היה בדיוק בלעם? יש כמה דעות במפרשים. יש אומרים שהוא היה נביא. להבדיל, כמו שהיה ירמיהו וישעיהו ויחזקאל, אז היה בלעם, הקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא נתן 7 נביאים לאומות העולם. נביאים אמיתיים שיכלו באמת לנבא מה קורה. באמת היו להם כוחות נפלאים. למה? כדי שאומות העולם לא יטענו לקדוש ברוך הוא, אם היית נותן לנו אנשים שידריכו אותנו, אז לא היינו חוטאים. אז הקדוש ברוך הוא שרוצה בחירה חופשית, נתן להם שוויון זכויות, ונתן גם להם נביאים אמיתיים. אז דעה אחת אומרת שבלעם היה אכן נביא אמת. דעה נוספת יש במפרשים, שבלעם לא היה נביא, היה לו כוח אחר. הוא היה יודע לצפות מתי הקדוש ברוך הוא כועס. יש שעות שבהם שולטת בעולם מידת הגבורה. יש דבר כזה, יש שעות במזלות שמידת הגבורה שולטת. מזל מאדים וכולי. ומי שיודע את גלגולי המזלות יודע מתי זה קורה. הוא ידע בדיוק מתי הקדוש ברוך הוא כועס, ואז הוא היה מקלל אנשים באותן שעות. כשהיה לו בן אדם שהיה צריך לקלל אותו, הוא היה מחכה לשעה 27 בערב, ואז היה מקלל אותו, וזה היה נתפס, כי זה שעה שיש גבורה בעולם. יש דבר כזה, כתוב בספרים שאדם יכול לעשות מעשה אחד בשבע בבוקר, והקדוש ברוך הוא לא יקפיד. ולצורך העניין, נעשה את זה בשבע בערב, את אותו מעשה ופתאום כן יקפיד. כי יש שעות שמידת הדין שולטת בעולם, יש מושג כזה. מה? ודאי, מסכת ברכות, כלבים צועקים, כל הסימנים שמידת הדין שולטת בעולם. אז בלעם ידע את כל הסגולות האלה, עוד לפני הגמרא, והוא ידע, היה לו רשימה של אנשים לקלל, היו מזמינים אצלו, והוא היה מחכה לשעה הזאת ונותן את הכללה, וזה היה נתפס. אז הוא היה מנצל הזדמנויות. ודעה שלישית טוענת שהוא בסך הכל היה אסטרולוג. הוא ידע את מפת השמיים. הוא ידע את המזל הצפון לכל אחד, ואם הוא היה רואה במזלות שהאדם הזה והזה עתיד להיות מקולל, אז הוא היה מקלל אותו. בסך הכל היה מקדים את המאוחר. לא היה עושה לו שום כוחות, לא היה יכול לעשות שום דבר, הוא היה יכול רק להקדים את המאוחר. הוא היה סוג של מנבא מה יהיה בעוד שנתיים, כי הוא היה רואה את המזלות, והוא היה אומר לך. אז אם הוא היה רואה אדם שעתיד להתברך, הוא היה שולח לו אימייל, עוד שנתיים יהיה לך בן. וכולם היו מוחאים כפיים אחרי שנתיים, והוא היה אומר, חליל, האדם שהבן שלו ימות אחרי שנתיים, אז היה שולח לך, היה שולח לו מייל, הבן שלך עתיד למות. וככה, אז, ולפי הגרסה הזאת של אבן עזרא, אז הוא היה מאחז עיניים. הוא לא היה לא מברך ולא מקלל, בסך הכל אסטרולוג. במשך ההיסטוריה היו הרבה כאלו, פרעה היה מוצף באנשים כאלה. הוא בסך הכל היה מאחז עיניים. כך או כך, הם החליטו... כן, כן, אז זאת אומרת שזה מתאים יותר עם הגרסה הראשונה שהוא היה נביא, נכון? למעשה, שליחי בלק מבקשים ממנו שיבוא, אז הוא מגיע תוך הבטחה לקדוש ברוך הוא שהוא יעשה רק מה שאומרים לו, ואנחנו קוראים את הסיפור כל כך יפה בתורה, למדנו אותו כבר בגן, איך שבלק מעלה אותו על המזבחות, בונה לו מזבחות, ומעלה אותו על ערים גבוהים ומקומות נמוכים, מנסה מפה ומנסה משם, וזה לא הולך, הוא בא לקלל ונמצא מברך. והוא מברך את עם ישראל, מנבא 4 נבואות נפלאות, 4 נבואות שהן ביסוד, שהן בסיס הקיום של עם ישראל, שהן בסיס התקווה, בסיס החיים של יהודי בכל הדורות, 3,000 שנה, זה בעצם סביב 4 הנבואות של בלעם. הוא מנבא עם לבדד ישכון, שעם ישראל יתקיים לנצח. חשבו לנבא את זה לפני כל כך הרבה שנים, שהעם היחיד שיהיה מכל המדיין והסיכון והאוג, עם לבדד ישכון. הוא מנבא על ארץ ישראל, שאכן הקדוש ברוך הוא יעמוד בהבטחה שלו וייתן את ארץ ישראל, למרות שחלפו 40 שנה, ולהרבה אנשים היו ספקות, אולי עם ישראל יישאר לעולם במדבר. הוא מנבא לו, הקדוש ברוך הוא יעמוד בהבטחה שלו. הוא מנבא על בית המקדש, שבית המקדש ייבנה. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, הזכרת לפני כמה שבועות שזה הולך על בית המקדש, אכן רש"י אומר את זה במקום. והנבואה האחרונה והנפלאה שעליה נדבר, הוא מנבא על ביאת המשיח. הראשון שאומר לעם ישראל שיבוא המשיח, זה בלעם, ערנו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב, זה דוד וזה משיח צדקנו, שניהם הוא מנבא בפעם הראשונה שיום אחד יהיה הכל שונה. יום אחד עם ישראל יעלה לארצו, יוריד את הוואקף מהר הבית, יבנה מחדש את בית המקדש, יתמודד עם מיליארד מוסלמים בכל העולם ויוכל להם, מלכות דוד תחזור לתפארתה, והכל יהיה נפלא. וגר זה עם כבץ ונמר עם גדי ירבץ. הפעם הראשונה שזה מופיע בתורה זה אצלנו. וכאן אנחנו שואלים כמו שפתחנו, מה פתאום שזה יקרה? בואו נהיה חצופים ונשאל את השאלה, נשים את הדברים על השולחן, אנחנו רוצים באמת להאמין בביאת המשיח ולא רק לדבר על זה. מה פתאום שיקרו הניסים האלו? אנחנו הרי מכירים את העולם שאנחנו חיים בו. זה לא עולם יותר מדי טוב. בדרך כלל בחיים אין הפתעות טובות. אם יש הפתעות זה לכיוון ההפוך. בדרך כלל החיים הם צפויים, פחות או יותר. לא קורים דברים יותר מדי גדולים שלא ציפינו להם. והנה התורה מבטיחה שבעוד רגע, עוד דקה, עוד לפני תפילת מעריב, בג' בתמוז הזה, משיח צדקנו ייכנס ויגל את עם ישראל ויקבץ נדחנו מארבע כנפות הארץ ויקרב פזורנו ויבנה את בית המקדש ויתמודד עם כל הגויים. מה פתאום שזה יקרה? ריבונו של עולם, למה היהדות יצרה חלום כזה? למה היא יצרה חזון כזה? יבוא אדם ויאמר שזה מין הייתה בריחה מהצרות כדי לעבור את כל הצרות של הגלות. כי אנחנו צריכים באמת לחשוב ולהבין מה עומד מאחורי כל האמונה הזאת. יתרה מכך, וזו השאלה העיקרית. הגמרא אומרת דבר מעניין מאוד. הדבר הכי מעניין, כל אדם, זה מה יהיה בגן עדן? מה יהיה למעלה ביום הדין, לפני גן עדן? ביום הדין, כשהנשמות יעלו למעלה, אנחנו נראים כמובן לפי התוכנית הגלותית, שאנשים מתים, והנשמות עולות למעלה והם עומדים לפני בית דין של מעלה, וכל אחד במהלך החיים ניסה לצפות את התהליך הזה. מה יגידו עליו שם בבית דין של מעלה? לאן ישלחו אותו? ימינה או שמאלה? לאיזה שער ישלחו אותו? אז הגמרא אומרת, איך זה עובד? מה שואלים? מה הטופס שאתה צריך למלא שם בבית דין של מעלה? ושואלים כמה שאלות. אמר רבא, נקרא את זה בפנים, בשעה שמכניסים אדם לדין, שואלים אותו, נסעת ונתת באמונה? דברים די טריוויאליים, די פשוטים. לא שואלים אותו אם הוא למד תורה 24 שעות ביום ולא דיבר פעם אחת דברים בטלים. לא. שואלים אותו, שכרת ביושר, לא גנבת, לא רימית. ב', עסקת בפריה וריביה, אם התחתנת, התאמצת, נסית מה שאפשר כדי להתחתן, כדי להביא ילדים, קבעת עיתים לתורה. שוב, קבעת עיתים לתורה, אם היה לך שעה קבועה ביום שלמדת, שעה קבועה בשבוע שלמדת, הדגש הוא על הקביעות עיתים, לא רק ללמוד. יש ללמוד, אבל אם זה קבוע אצלך, אם זה שעה שאתה לא מוותר עליה, שהיא חשובה לך בחיים, וציפית לישוע. האם ציפית בכל יום שיבוא המשיח? האם בכל בוקר אמרת, אני מאמין בביאת המשיח, ולא רק אמרת, אני מאמין, אלא ציפית. הרגשת חוסר בכך שמשיח לא מגיע. וכאן כל אחד שואל את עצמו, למה אני צריך לצפות לישוע? מה לא טוב לי בחיים שלי? מה חסר לי בחיים? אז אם אדם חולה, לא עלינו, ויש לו שכנים שמציקים לו, אז הוא מצפה למשיח. אבל מה יעשה אדם שגר בארץ ישראל? וברוך השם יש לו פרנסה, וברוך השם הוא מסתדר עם אשתו, וברוך השם יש לו נחת מהילדים, ברוך השם החיים שלו פחות או יותר בסדר, וכולם בריאים מסביב. אז הוא לא רוצה לצפות למשיח, טוב לו. אינשאללה שרק ימשיך ככה. שלא יהיה יותר גרוע. הוא אדם שמסתפק במועד, ששמח בחלקו. למה הוא צריך לצפות לישוע? מה חסר לו בחיים? עד כדי כך ששואלים אותו על זה, שואלים אותו על זה באותה רמה של, של פריה ורבייה ומסע ומתן באמונה, זה אותו דבר, זה אותו לבל. כמו שצריך לא לגנוב ולא לרמות. באותו לבל של לא לגנוב ולא לרמות, באותו לבל צריך לצפות לישוע, לצפות לביאת המשיח. למה? מה קרה? אז בעצם אנחנו ננסה להבין למה זה כל כך יסודי, מאיפה זה בכלל מתחיל, ולמה זה יסוד גדול באמונה שאדם חייב לחכות ולצפות לו, עד כדי כך שהוא נשאל על זה בבית דין של מעלה, כאילו שזה תמצית ההוויה, זה תמצית הקיום. אולי נקרא כמה מקורות בפנים. נתחיל מההתחלה, זה הנבואה של עמוד 19, הנבואה של בלק. הראינו ולא עתה זו הנבואה האחרונה לפני שהוא מתקפל ונפרד מבלק וחוזר לביתו. הראינו ולא עתה, שורנו ולא קרוב. הוא אומר ככה מתוך חלום, אני רואה דבר שלא יקרה כל כך מהר, אבל הוא יקרה. דרך כוכב מיעקב, יזרח כוכב, וקם שבט מישראל, ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בני שת. איזה נבואה נפלאה, יקום אדם, שבט, משבט יהודה, וימחץ את האויבים מסביב, והיה אדום ירשה, והיה ירשה צעיר אויביו, יירש את כל השכנים האויבים שלנו מסביב, וישראל עושה חיל, וירד מיעקב והביד שריד מאיר. ואומר מיד הרמב״ם, מדבר שם הרמב״ם על אדם שלא רוצה להאמין במשיח, כי זה נשמע לו אפוקליפטי, זה נשמע לו לא רציני. אומר הרמב״ם, זה כתוב במפורש בתורה, זה לא איזה נבואות שהמציאו אותם כמה נביאים בתקופת החורבן שחיפשו ככה לחזק את עם ישראל. אומר הרמב״ם, זה כתוב במפורש בתורה. אף בפרשת בלעם נאמר, ושם ניבא בשני המשיחים. במשיח הראשון שהוא דוד, שהושיע את עם ישראל מיד צריהם, ובמשיח האחרון שעומד מבניו, שמושיע את ישראל באחרונה. והרמב"ם מסביר שכל מילה של בלעם מדברת הן על, הן על דוד, משיח הראשון, והן על משיח בן דוד, הגואל האחרון. הרינו ולא אתה זה דוד, אשורנו ולא קרוב זה מלך המשיח. דרך כוכב מיעקב זה דוד, קם שבט מישראל זה מלך המשיח. וכולי, כך הוא מסביר את כל שלושת הפסוקים, שכולם מדברים על המשיח הראשון ועל המשיח האחרון. ומילא אומר לך הרמב״ם, זה דבר שכתוב בתורה ביאת המשיח. זה לא משהו שהמציאו אותו כמה אנשים בתקופת הגלות כדי להדחיק את הצרות, כדי לחשוב שיום אחד נעלה לארץ ישראל. אדרבה, זה בלעם מבטיח לזה בתקופה שבני ישראל עמדו על סף הכניסה לארץ, שהם היו כל כך חזקים וכל כך גיבורים. אמר אבא, בשעה שמכניסים אדם לדין, שם בבית דין של מעלה, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה? קבעת עיתים לתורה, זה הדוח שהוא צריך למלא על חייו בעולם. עסקת בפריה וריביה, וציפית לישועה? הרגשת חסר בחיים? הרגשת שאתה בגלות, שמשהו לא בסדר? וזה הגמרא. והרמב״ם אומר, וכל מי שאינו מאמין בו, מי שאינו מחכה לביאתו, לא מספיק להאמין בו, צריך גם לחכות לו, להרגיש חסר, להרגיש געגוע, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבנו. מי שלא מחכה לו, הוא כופר בתורה ובמשה רבנו. וכשאתה קורא את זה אתה שואל, למה אני כופר? טוב לי בחיים. אני מאחל לכולם, לכל היהודים שיהיה טוב כמוני. למה אני צריך לצפות למשיח? מה חסר לי? אני לא אוהב דברים גדולים. אני אוהב שהחיים הם שגרתיים. זה מאוד מאוד אנושי לומר, לטעון טענה כזו. למה שאני אקבל על זה על הראש בבית דין של מעלה? התשובה... אוקיי, אתה צודק, העניין הזה באמת מתאים יותר עם הדעה שהוא היה נביא, נכון? אתה צודק, הדעה הראשונה, פשוט רציתי לומר את כל הדעות, ונכון, לכן אמרתי אותה ראשונה. זה יותר מתאים עם העובדה שהיה לו כוחות נבואה אמיתיים, ולא רק אפשרות לבחון את המצב ההווה. נכון? במפורש. התשובה לכל השאלות האלה היא תשובה אחת. התשובה לשאלה מה פתאום יבוא המשיח, מה פתאום היהדות המציאה רעיון כזה, חלום כזה, מודל כזה, חזון כזה, הרמב״ם בעצמו אומר אותה. הרמב״ם, האיש היהודי הכי רציונלי בהיסטוריה, כולם מכירים את המורה נבוכים שלו. פילוסוף, מדען, רופא, באמת לא החכם הקלאסי. איש מאוד מאוד רציונלי ומאוד מאוד הגיוני, יהיה מי שיאמר אפילו קר. הרמב״ם בוחר לסיים את החיבור הגדול שלו משנה תורה, החיבור שבזכותו הוא הפך להיות הרמב״ם, בשני פרקים על ביאת המשיח. בזה הוא חותם את כל היהודה לצפרים, את כל היד החזקה, את כל המשנה תורה. הוא לא חותם בהלכות שבת, ולא בהלכות תפילין, ולא בהלכות קידוש החודש. הוא חותם את זה בשני פרקים אודות ביאת המשיח. הלכות מלכים ומלחמותיהם, פרק י' א' ופרק י' ב', בזה הוא מסיים את ספרו. ואת התיאור על ביאת המשיח, שני פרקים הוא מקדיש לתאר את ביאת המשיח. אגב, גם מה לא יהיה בביאת המשיח, גם על זה הוא מדבר, הוא מנפץ כל מיני מיתוסים. על כל פנים, ואיך הוא מתחיל את התיאור, ושם נמצא כל העניין. בואו נראה מה הרמב״ם מבטיח לנו שיהיה בביאת המשיח, ואז נבין למה אנחנו צריכים את זה, למה זה חסר לנו. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה. ומה יקרה שתחזור מלכות דוד ליושנה? אומר הרמב״ם את הנושא הכי פשוט בעולם. הוא בונה המקדש, הוא מקבץ נדחי ישראל והעיקר, וחוזרים המשפטים בימיו כשהיו מקודם, מקריבים קורבנות ועושים שמיטים ויובלות ככל מצוותה האמורה בתורה. אומר הרמב״ם, אנחנו מצפים למשיח כדי שנוכל לקיים את מה שכתוב בתורה. כדי שנוכל לשמור מצוות. אלוקים ציווה אותנו במתן תורה בתרי"ג מצוות. 248 מצוות עשה, ב-365 מצוות לא תעשה. אבל אנחנו לא שמים לב שרובן לא רלוונטיות. אנחנו לא מקיימים את רובם. אלוקים מצווה, אלוקים אומר, אלוקים מבקש, ואנחנו לא עושים את מה שהוא אומר. רק בשבת שעברה קראנו בבית כנסת, פרשת חוקת, זאת חוקת התורה. ואולי לא שמנו לב שכל הפרק הזה, הפרק הראשון בפרשה, הוא בכלל לא רלוונטי. אלוקים מצווה, זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל, נטמא תממת, שיקח פרה אדומה, ישחוט אותה, ישרוף אותה, יתאר את עצמו ליד הר הבית בירושלים מבחוץ. וזה לא רלוונטי. אלוקים מצווה אותנו, את בני ישראל, ואף אחד מאיתנו לא עשה את זה כנראה. לא תיאר את עצמו, ולא לקח פרה אדומה, ולא חיפש את סגן הכהן הגדול. כלום. זה תיאורטי. למי הוא מדבר אלוקים? אולי נעשה באמת, נעשה חשבון. שמישהו ינחש, רק שנבין עד כמה זה לא יאומן. יש 248 מצוות עשה. כמה מתוכם רלוונטיות בזמן הגלות? נו, תנחש. שליש. שליש מהמצוות רלוונטיות. שני שליש לא רלוונטיים. שני שליש מהמצוות שאלוקים ציווה, כמו שאתה מזכיר, נפרט עוד רגע, כן? נפרט עוד רגע את כל הרשימה. שני שליש מהמצוות שאלוקים ציווה אותנו, את בני ישראל, לא רלוונטיות. עומדים יהודים ירא שמיים, שמקפידים על קלה כבחמורה, לא מקפידים על מצוות שכתובות בתורה. על תקנות שתקנו רבנים אחרונים בדור הזה, הולכים על זה למסירות נפש, אבל מצוות שכתובות בתורה ואלוקים ציווה את משה בהר סיני, אנחנו לא עושים אותן. זה תיאורטי, זה לא רלוונטי. וזו הסיבה הכי גדולה לצפות לביאת המשיח. ועל זה מיוסדת מבחינה הלכתית, לא מבחינה של נבואות מופלאות, מבחינה הלכתית על זה מיוסדת האמונה בביאת המשיח. פשוט שנוכל לקיים את מצוות התורה. מוכרח להיות שמשיח יבוא, כי לא ייתכן שכל הדברים שאלוקים מדבר עליהם ומצווה עליהם, הם בכלל לא רלוונטיים. הוא ציווה ואין לנו יכולת לקיים אותם. אז אל מי הוא דיבר? הוא לא מנהל את העולם? נפרט את זה, נרד ממש לפרטים. בימים כתיקונה, מבחינת התורה, איך שהעולם שהתורה מציירת, החיים של יהודי סובבים סביב בית המקדש. סביב בית אחד. כשיש ליהודי שמחה בחיים, קרה לו איזה נס, ילד בבית נהיה בריא, ברוך השם. הוא עצמו נהיה בריא. הוא עולה לירושלים ומקריב קורבן תודה. הוא אומר תודה לקדוש ברוך הוא. כשחלילה קרה לו מקרה מצער, הוא חטא, הוא שוב עולה לירושלים ומקריב קורבן כפרה. עולה, חטאת שלהם, אשם, כל הסוגים. כאשר יש לו שדה מטופחת, עם עץ פירות, והעץ משיבת המינים מצמיח זיתים, רימונים, מצמיח פירות, מה הוא עושה? לוקח את הפירות האלו, מסמן אותם, ועולה לירושלים, נותן לקדוש ברוך הוא, נותן לכהן, ביקורים, לכבוד השם. כל החיים של יהודים סביב הבית הזה. זה חיים רוחניים, זה לא החיים שאנחנו מכירים. ושיא השיאים הוא בימי החגים. עוד מעט יהיה חודש תשרי, יבוא חג הסוכות, ובעזרת השם השיח כבר יבוא עד אז, וזה יהיה סוכות אחר לגמרי מה שאנחנו מכירים. חודשיים קודם אתה כבר מתקשר לדודה בירושלים, ומסכם איתה שאתה בא אליה עם כל המשפחה לשבוע ימים, לא ליום אחד. שבוע ימים אתה עולה לירושלים עם כל המשפחה. בכל לילה יש שמחת בית השואבה, וניסוך המים, וניסוך היין, ומקריבים קורבנות, ועולות ראייה, ושלמים, ומוספים כל יום ויום מימי החג. זה חיים אחרים, זה לא החיים שאנחנו מכירים. אלוקים תכנן ליהודי חיים בכלל אחרים. בפרשת פנחס נקרא שבוע בית, כל הרשימה של קורבנות המוספים. זה החיים שאלוקים מתכנן ליהודי. ואיך החיים שלנו נראה אם זה בכלל מתאים? בימים כתיקונם יש סנהדרין. בלשכת הגזית בירושלים יושבים 71 אנשים, נציגים מכל שדרות העם, שמנהיגים את עם ישראל. אם יש שאלה הלכתית, עושים אספה, מרימים ידיים, מי שיש רוב, איתו הולכים. לא אשכנזים, ולא ספרדים, ולא חסידים, ולא ליטאים, ולא מרוקאים, ולא תימנים, ולא טוניסאים. אין את כל הדברים האלו. יש מערכת אחת שמייצגת את כל העם, סנהדרין, כנסת ישראל, אבל על אמת, ושם מתקבלים ההחלטות ההלכתיות, לא ההחלטות המדיניות, הלאומיות. מתקבלות ההחלטות ההלכתיות. ככה אלוקים בנה את עם ישראל, ככה הוא יצר את עם ישראל. לסנהדרין יש כוח של ענישה, כוח של שפיטה, יש סדר. בימים כתיקונם, אדם צריך לשמור על עצמו, לא להתאמה. לא להתאמה משכבת זרע, לא להתאמה מדם נידה, לא להתאמה מדם זיווה, לא להתאמה מכל התאומות האלה, לא להתאמה מצרת, לא להתאמה ממת, משרץ, מנבלה וכו'. זה חיים תיאוריים, אבל איך החיים שלנו נראים? ולכן, כשקצת חושבים על זה, אנחנו מבינים השאלה היא לא למה יבוא משיח. השאלה היא איך יתכנו ימי הגלות. איך ייתכן מצב כזה שבו הקדוש ברוך הוא מצווה להקריב קורבנות, אין שום התניה בתורה, פשוט כפשוטו להקריב קורבנות, ובפועל יושבים כמה מחבלים בהר הבית ולא נותנים לנו לעשות את זה. בפועל יושבים שם איזה וקף והוא מחליט אם אנחנו נקיים את המצוות של השם בתורה או לא נקיים את המצוות של השם בתורה. זה המצב הלא נורמלי. לא המצב שיבנה בית המקדש ותחזור מלכות דוד ליושנה. כך אלוקים תכנן את העולם, כך הוא כתב בתורה שלו. והתורה היא הספר שעל פיו הוא בנה את העולם. אנחנו רואים את זה, עובדה שאנחנו קיימים 5,000 שנה. זאת אומרת שהתורה היא הספר שמנהל את העולם. אז למה זה כל כך? והשיא של הרעיון הזה נמצא בגמרא בתחילת השס, בדף השני של השס, של מסכת ברכות. הגמרא לא מתביישת לומר, שכינתה בגלותה. הגלות היא לא רק שלנו, היא לא רק עם הבעיות האישיות של כל אחד. שהתפילה שלו והלימוד שלו זה לא לימוד ולא תפילה. זה הבעיות הקטנות. הבעיה הגדולה היא, זאת אומרת, זו אותה בעיה, אבל בגדול, שאלוקים נמצא בשכינה, בגלות. התורה נמצאת בגלות. בימי הגלות התורה לא יכולה להתפשט, התורה לא יכולה להתממש, לא יכולה להתקיים. וזה הפלא הגדול. איך ייתכן מצב כזה? את זה צריכים להסביר. וכך הגמרא מספרת שם סיפור מופלא, שרבי יוסי הלך פעם אחת, נכנס לחורבה. הוא היה צריך להתפלל, אז הוא נכנס לחורבה להתפלל. ואחר כך כשהוא יוצא מהחורבה, הוא פוגש את אליהו הנביא. שואל אותו אליהו הנביא, מה שמעת בחורבה הזו? מה קול שמעת בחורבה? אומר לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. אומר לו רבי יוסי, חייך, לא פעם אחת ביום היא אומרת ככה, אלא שלוש פעמים ביום היא אומרת ככה. שלוש פעמים ביום השכינה צועקת, אוי למלך שיגלה את בניו, ואוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. זה המצב של הגלות. נכון, זה נמשך 2000 שנה, זה כבר התרגלנו, השגרה יותר חזקה מכל דבר אחר. אבל זה שדבר נמשך הרבה זמן, לא הופך אותו לאמת. זה ששקר, יש לו אריכות ימים, הוא לא הופך לאמת. הוא כל יום ויום הופך לבעיה. נקרא את זה בגמרא, זה הכי חזק שיכול להיות שהגמרא מתארת את הכאב של השכינה, את המצוקה של השכינה בימים האלה של הגלות. אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה מחורבות ירושלים להתפלל. ובא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח, כי הרי אסור להיכנס לחורבה. לאחר שסיימתי, אמר לי, בני, מה קול שמעת בחורבה זו? אמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי לבנים שבאבונותיהם החרבתי את ביתי, ושרפתי את היכלי, והגלתים לבין האומות. אמר לי אליהו הנביא, חייך וחיי ראשך, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום שלוש פעמים אומרת כך, ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ועונים יהיה שמי הגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו כך, אבל מה לו לאב שיגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. זה המצב הזה. אנחנו בנים שגלו, אנחנו לא נמצאים במקום הטבעי שלנו, ולכן השאלה האמיתית שצריכה להישאל, ועליה צריכים לחפש פתרונות בספרים, מה פתאום יש גלות? מה פתאום אלוקים יצר מצב כזה לא סביל, שהעם הנבחר, עם סגולה, בניו, גלו מעל שולחן אביהם, ותלויים בכלל בחסדי האומות? זו השאלה האמיתית שצריכה להישאל, ולכן עכשיו אנחנו יכולים להבין, למה הציפית לישועה הוא כל כך חשוב? כי הציפית לישועה אומר בעצם, שאני מרגיש שמשהו חסר. שאני מרגיש שאני כבול, שהקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא מוגבל, אין מצוות התלויות בארץ, ואין שמיטין, ואין יובלות, ואין טהרה, ואין בית מקדש, ואין קורבנות. כל יום ויום יהודי צריך להרגיש, זה לא החיים, זה זיוף. הדבר הזה שהקשר לקדוש ברוך הוא כל כך קשה, הוא כל כך מורכב, זה לא נורמלי. וכשהוא עולה למעלה, זה מה שישאלו אותו. הרגשת שמשהו חסר? הרגשת שפספסת את החוויה של בית המקדש? שהרגשת את החוויה של ירושלים, את החוויה של קורבנות? זה לא שאנחנו מצפים למשיח בשביל שמעדנים יהיו מצויים כאפר. זה דבר נוסף, עוד מעט נדבר גם למה זה יהיה. אבל לא זה העניין, לא, אדם לא חייב לצפות שמעדנים יהיו מצויים כאפר. אשרי, זהו השיר השמח בחלקו. אדם צריך לצפות למשיח בשביל שהוא יוכל לקיים את מה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו. שהוא יוכל להקריב קורבנות, ולא יצטרך, הוא נשלמה פרים שפתנו. הוא לא יצטרך תחליפים. הוא יוכל להתעסק עם האורגינל, עם המקור. זה הרעיון הראשון. רעיון שני, שהוא לא פחות נפלא ונשגב, הוא רעיון יותר במחשבה, זה קשור למטרת הקיום שלנו בעולם. לא רק מבחינת הפועל, מבחינת המצוות. כל אחד שאל את עצמו בחיים, למה אנחנו כאן בעולם הזה? למה אנחנו נמצאים כאן? אדם רואה את החיים, מסביב, עולם, איך כתוב, עולם רע שהרשעים גוברים בו, קליפות, סטרה אחרי, יצר הרע, כל כך הרבה שקר יש בעולם הזה. בשביל מה אלוקים ברא את העולם הזה? היה לו את גן עדן, היה לו רוח אלוקים מרחפת על פני המים, הוא שלט בכל מקום, בשביל מה הוא היה צריך את הזבל הזה? בשביל מה הוא היה צריך את זה? מה היה טוב לו פה? ועונים תירוצים שונים, כל אחד בא כבר בטוח עם מה שהוא למד מרבותיו, כל אחד עם הסגנון שלו, בישיבות חסידיות אומרות כך, בישיבות חסידיות אומרים אחרת, וחכמי המוסר אומרים אחרת, כל אחד עם הרעיונות שהוא למד, למה הנשמה באה לעולם, למה אלוקים בכלל ברא את העולם. אבל יש רעיון אחד שכתוב בספרי חסידות, במדרשים סליחה, במדרש רבה, במדרש תנחומה, כתוב בכמה מקומות, וחסידות מאוד מאוד מפתחת אותו. וזה הרעיון הזה, שאלוקים רצה להתגלות כאן בעולם. נקרא בפנים את הלשון של המדרש עוד רגע, לאלוקים היה את גן עדן, רוח אלוקים מרחפת על פני המים. אבל הוא רצה להרחיב את גן עדן. הוא רצה שגם אנשים תחתולים כמונו ידעו ממנו, יכירו אותו. כמו למשל, כמו שהיה במתן תורה. במתן תורה מסופר במדרש, שבני ישראל שמעו את כל השם. הם עמדו על המקום בהר סיני, והם שמעו את השכינה מדברת, הם שמעו את האנוכי באוזניהם. המדרש מתאר את זה בצורה נפלאה, שהם שמעו את זה מימין. אז הם רצו ימינה, כי זה כל כך משך אותם, משך את הנפש שלהם, ואז הם שמעו אותו משמאל, ואז הם שמעו אותו מלמעלה ומלמטה, מבב קצוות, משש קצוות, מכל הכיוונים, הם שמעו את כל השם מדבר. בשביל רגעים כאלה נברא העולם, בשביל שיהיה פה גן עדן, בשביל שאנחנו נשמע את הקדוש ברוך הוא. יש עוד דוגמה נפלאה לזה. מסופר על, אנחנו אומרים באז ישיר, זה כלי וענווהו, זה כלי וענווהו אלוקי אבי והרוממנו. מה זה זה כלי? זה לשון נוכח. זה אני אומר רק לדבר שעומד מולי. זה לא גוף שלישי, זה גוף ראשון. זה, הנה, תראה, זה הוא, עליו דיברתי. זה כלי. מה זאת אומרת זה כלי? על מי הם אמרו זה כלי? איפה היה הכל שהם אמרו עליו זה? איך זה ייתכן? אז רש"י אומר, מביא דבר נפלא. אמנם בקיצור, אבל במדרשים זה כתוב, בכל המדרשים זה כתוב, שהיו שם התינוקות, הילדים הקטנים שאמרו, הנה הקדוש ברוך הוא, הנה ריבונו של עולם. הם ראו אותו שם על הים, כשהוא קרא את הים, אמרו, הנה ריבונו של עולם. הם הכירו תחילה, מה היה? הנשים הרי היו יולדות 6-12, לפי כל המדרשים, שהם ילדו, היו יולדות שם במדבר, כי פרו וישרצו, היו צריכים הרבה ילדים, היו צריכים הרבה יהודים, היו צריכים 600 אלף יהודים. ופרו מצד שני, אסר עליהם ללדת ילדים, להטביע את התינוקות ביאור. אז מה הם היו עושים? מה הם היו עושות הנשים? הם היו יוצאות אל המדבר ויולדות שם. אבל היה להם סכנה להישאר עם הילדים, כי מיד היו מגיעים השוטרים המצרים כדי לתפוס אותם. אז כתוב במדרש, דבר מאוד יפה במדרש רבה בדברים, מי שרוצה יכול לראות את זה, כמה שזה נפלא, אבל זה כתוב, שהיו מלאכים מטפלים בהם. ובמדרש אחר כתוב שהקדוש ברוך הוא בעצמו היה מטפל בילדים האלו. היה מגדל אותם. כשהם גדלו גיל 10-11, החזירו אותם הביתה. הקדוש ברוך הוא החזיר את הילדים הביתה. ההורים שאלו אותם, רגע, מי טיפל בכם כל השנים האלה? אנחנו זרקנו אתכם ברחוב, ואתם חוזרים אלינו עכשיו בגיל 10. מישהו היה צריך לגדל אתכם. אז הילדים אמרו, אנחנו לא יודעים, טיפל בנו מישהו, אנחנו לא יודעים מי הוא היה. וכאשר הם עברו על הים, וראו את השכינה פותחת את הים, הם צעקו, זה כלי וענווהו. ורש"י אומר, הם הכירו תחילה. הילדים הכירו אותו תחילה. איך הוא היה נראה? זה באמת שאלה מעניינת. יש מדרשים שפעם כתוב שעל הים הוא נגלה אליהם, איך זה? כזקן מלא רחמים, ופעם אחרת הוא נגלה אליהם כלוחם. אז הקדוש ברוך הוא התלבש באיזשהו לבוש, אבל זו הייתה שכינה. זה היה לבוש כזה שנראה אותו בעיניים, אבל הייתה שכינה. ובשביל הרגעים האלה נברא העולם, בשביל שיהודי יוכל להרגיש את השכינה. וכל הגלות הזאת היא רק בדרך, היא רק אמצעי, כמו שכתוב בחסידות, שאלוקים רצה שתהיה דירה בתחתונים, שזה יבוא מלמטה, שזה יתחיל מאיתנו, שאנחנו נבקש את המשיח, שאנחנו נבקש את הקדוש ברוך הוא, אנחנו נצעק צמא נפשי לאלוקים, ואחרי הצעקה שלנו, אז אלוקים יבוא ויתגלה ויבנה את בית המקדש. אבל המצב הזה, שיש כל כך הרבה סתרה אחרה, וכל כך הרבה קושי, וצריך להיאבק על כל קיום מצווה, על כל קימה בבוקר, על כל תפילת מעריב, אם ללכת לבית כנסת או לא, בטוח שזה רק זמני, זה רק אמצעי, הרי כל אחד מבין שאלוקים לא היה בורא עולם שצריך להיאבק בו על קיום מצווה. איזה עניין יש לברוא עולם כזה? מה אלוקים צריך את זה? ברור שזה רק אמצעי, שזה רק זמני, לקראת היום שיהיה בו גן עדן. שיהיה פה גן עדן, לקראת היום שפה אנחנו נראה כמו הילדים הקטנים במצרים. ולכן הכמיהה לביאת המשיח היא בעצם כמיהה שנזכה כבר לראות את זה. מה שהרמב"ם מבטיח בסוף ספרו, עם מה הוא חותם, הוא מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. שנראה את הקדוש ברוך הוא, שנכיר בו, כמו שהנשמות מכירות בו למעלה, שיפסק החיים האלו, ייפסקו החיים האלו שבהם צריך להיאבק על כל מצווה. נכון, יש לקדוש ברוך הוא תענוג מהגלות, תענוג בזה שיהודי עושה מה שצריך דווקא מתוך מאבק, אבל אי אפשר להסתפק בדבר הזמני, אנחנו צריכים לצפות שכל זה ייגמר, וכבר נגיע לסוף, כבר נגיע לשלב שבו אנחנו רואים את השכינה, בו אנחנו מיישמים את הסיבה שבאנו לכאן. שמשל, קצת אולי משעשע, אבל הוא מאוד נוקב, יש בו הרבה אמת, של רבי ישראל, הצדיק רבי ישראל מירוז'ין. רבי ישראל מירוז'ין סיפר פעם לתלמידיו משל כזה. יהודי אחד, פשוט, עיקר, נבער, נכנס לבית כנסת בראש השנה, בשחרית של ראש השנה. פעם זה היה מאוד מצוי שהכפריים היו גרים מסביב ולא היו יודעים כלום, לא היו יודעים קרוא וכתוב. ובכל השנה ספק אם היו מתפללים בכלל. אבל בראש השנה ביום כיפור היו באים להתפלל יחד בעיר הגדולה. אז אותו כופרי נכנס בשחרית של ראש השנה לבית הכנסת. הציבור בדיוק אחז בתפילת 18. והוא רואה את כל הציבור בוכה. תפילת 18 של ראש השנה. כולם מבקשים מכל הלב סליחה ומחילה. והוא חושב לעצמו, למה הם בוכים? הוא מסתכל מסביב. לא הייתה שום מריבה. כל אחד עומד על מקומו. למה אנשים בוכים? ואז הוא אומר לעצמו, כנראה הם רעבים. תפילה של ראש השנה נמשכת מאוד בעריכות. הם רעבים, אז הם בוכים שהם רעבים, שהם רוצים כבר שכל הסיפור הזה ייגמר, והם ילכו הביתה לאכול. טוב. הסתיימה תפילת 18, אנשים הפסיקו לבכות. החזן חוזר את חזרת השעת, בסדר. אחר כך, הוא חושב לעצמו, למה הפסיקו לבכות? הם הרי רעבים, אז למה הם הפסיקו פתאום לבכות? הוא אומר, כנראה הם חשבו שככל שהתבשיל נמצא יותר זמן על האש, אז הוא מתבשל יותר טוב, מצטמק ויפה לו. אז הם דווקא שמחים שהתפילה נמשכת. זה יהיה לטובה בסופו של דבר. אוקיי. חלפה קריאה, נגמרה קריאת התורה, הגיעו לתקיעת שופר, והציבור עוד פעם מתחיל לבכות כמובן. אז הוא אומר לעצמו, מה הם בוכים עוד פעם? ואז הוא אומר, כנראה שהם חושבים שכאשר התבשיל נמצא יותר מדי על האש, הוא נשרף. יותר מדי זה כבר לא טוב, אז הם שוב בוכים שכבר רוצים ללכת הביתה. אמרו החסידים של רב ישראל מרוז'ין שהוא רצה להביא משל על הגלות. לקדוש ברוך הוא יש הנאה גדולה מהגלות, כמובן שיהודי מקיים מצווה מתוך תענוג, מקיים מצווה מתוך מאבק, מתוך התגברות פנימית, מתוך התקשרות לקדוש ברוך הוא, יש בזה הרבה מעלות. אבל מצד שני צריך לזכור שזה רק על האש, זה רק האמצעי בשביל הזמן שסוף סוף כמו שהנביא מבטיח ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו. בשביל אותו יום שסוף סוף נראה את הגאולה בעיניים. סוף סוף נראה בעיניים את בית המקדש, נראה בעיניים את, 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 את השכינה מתגלת. זה התפילה, זה הציפייה שאליה אנחנו הולכים. יש כל כך הרבה דוגמאות במפרשים, בגמרא, מה יהיה אז. וכולן סובבות סביב אותו עניין. גילוי אלוקות, גילוי שכינה. עולם נורמלי, עולם כמו שהוא צריך להיות. לא כמו היום שהכל הפוך. כמו שאמר רבי שובן לוי, עולם הפוך ראיתי. לא, יהיה עולם ברור, כמו שצריך להיות. יש את הביטוי הזה בגמרא, במדרש, שבעולם הבא, זאת אומרת, לעתיד לבוא, אדם לוקה תאנה בשבת, והתאנה צובחת עליו, שבת היום. ככה צריך להיות, עולם שאלוקים ברא אותו. צריך להיות בדמות, בצלם אלוקים, בדמות הבורא. שהעולם הוא הגון, הגון וישר, ומתנהג בהתאם לכללי התורה, ולא עולם שמעכב את קיום התורה. עולם כזה שמעכב את קיום התורה, ברור שהוא זמני. ברור שזה מוביל לאן שהוא. זה מוביל לרגע כזה שבו בסוף נראה את השכינה, נראה את הקדוש ברוך הוא. נקרא את זה במובא החמש. זה מתחיל עם במדבר רבה, ואחרי זה כמה שורות מהתניה, ששם כתוב כל הרעיון הזה שלו אנחנו כל כך מצפים. מן היום הראשון שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ניתבה לדור עם בריאותיו בתחתונים. זו כל סיבה בריאת העולם. כי הקדוש ברוך הוא רצה לדור איתנו בעולם. כמה נפלא. אלוקים ברא את העולם כי הוא רצה להיות איתנו. לא רק מלאכים ושרפים בגן עדן, אלא אנשים תחתונים כמונו, הוא רצה להיות כאן. לא עשה כן, אלא כיוון, ובמשך שנים עד הקמת המשכן הוא לא עשה כן, אלא כיוון שהוקם המשכן, וישרה בו הקדוש ברוך הוא שכינתו, ובאו הנשיאים להקריב, אמר הקדוש ברוך הוא יכתב שביום זה נברא העולם. מבחינת הקדוש ברוך הוא, ביום הקמת המשכן, ביום הזה נברא העולם. כי אז הוא ירד לעולם הזה. אז הוא שכן ושכנתי בתוכם, אז הוא אכן מימש את הכוונה שלו בבריאת העולם. ואחרי שחרב המשכן, המשכנות, וחרבו שני בתי המקדש, ואנחנו נמצאים בגלות, זה לא התוכנית. זה לא הסיבה שבשבילה נברא העולם. זה שכינת בגלותה. זה הפירוש שהמלך כביכול נמצא בידיים כבולות. זה ברור שזה זמני לקראת משהו. ומה היה התכלית? אומר אדמור הזקן בתניה, ונודע שאימות המשיח ובפרט כשיחיו המתים, הם תכלית ושלמות בריאת העולם הזה, שלכך נברא מתחילתו, וגם כבר היה לעולמי מעין זה בשעת מתן תורה. כדכתיב אתה הראית לדעת כי השם הוא אלוקים, אתה הראית לדעת, אתה הראית לנו, ככה אומר משה רבנו בשני תורה. הראית ממש בראייה חושית, היו רגעים שכאן למטה ראינו את השכינה. רואים את הנשמע, פרשו רזל, מסתכלים למזרח ושומעים את הדיבור יוצא, מסתכלים למערב וכולי. ושוב, ולכן כשאנחנו שואלים מה פתאום יבוא המשיח, כי זו התכלית שבשבילה נברא העולם. התכלית שנברא העולם היא בשביל הרגעים האלו שנעלה לבית המקדש, ונרגיש קצת חוויה רוחנית, נרגיש התעוררות רוחנית, נחוש קרבה לקדוש ברוך הוא. ואילו הגלות היא החידוש. היא הזמני, וגם אם היא נמשכת כל כך הרבה זמן, נו, אז היא נמשכת, מה לעשות? אז הניסיון הוא גדול. אבל זה שדבר נמשך הרבה זמן, לא הופך אותו בשום אופן לאמת. הערב, כמו שפתחנו, זה ליל הילולה של הרבי, והרבה פעמים אנחנו מנסים להסביר לעצמנו את הדמות של הרבי, מה כל כך מיוחד בה באמת, שהרי לכול העלמה, הוא היה באמת דמות יוצא דופן. והדוגמה הזאת של הציפייה לביאת המשיח, התפילה הבלתי פוסקת שלו לביאת המשיח, היא הביטוי הטוב ביותר לגדלות שלו, למהות שלו. כשיהודי מתפלל כל כך הרבה לביאת המשיח, הפירוש הוא שהוא קשור למעלה, שהוא לא קשור למטה. הפירוש הוא שמה שחשוב לו בחיים זה הקדוש ברוך הוא, זה גילוי השכינה. באופן אישי יכול להיות לו הכי טוב שאפשר, אבל אם השכינה לא גלויה, אם אין מספיק חוויות רוחניות, אם לאדם קשה לקיים מצוות, אז הוא לא רגוע. זה צדיק. כשאנחנו רוצים להסביר לעצמנו מה הוא צדיק, מה עושה את ההבדל בין צדיק לבין אדם שהוא לא צדיק, לבין רשע או בינוני, זה כמה הוא קשור למעלה. כמה האינטרסים שלו הם אינטרסים רוחניים. כמה הפייבורט שלו, הדברים שחשובים אצלו בחיים, הם רוחניים ולא גשמיים. בשנים האחרונות של הרבי שהוא דיבר הכי הרבה על ביאת המשיח בשנת תשנ"א, נ"ב, זה היו השנים שהוא כל תפילה וכל שיחה, שלוש פעמים ביום היה אומר שהיום ייכנס למשיח, לפני תפילת מנחה, עוד רגע לפני שנתחיל את התפילה ייכנס למשיח. וכשאתה רגע חושב על זה, זה היו השנים הכי טובות באופן אישי בחיים של הרבי. חב"ד כבר היה אחרי 40 שנה של נשיאות. חב"ד גדלה והפכה למעצמה, שלוחים בכל העולם, גם בהיבט רחב יותר מבחינת העולם היהודי. שערי ברית המועצות נפתחו, כל אחד יודע כמה שאצל הרבי כל החיים שלו היו שיהיו יהודי ברית המועצות, שיהיה להם טוב, שהם ישמעו קצת יידישקייט, שישמעו קצת על העם היהודי, ישמעו קצת על תורה ומצוות. ושערי ברית המועצות נפתחו והם יצאו מרוסיה ועלו מיליון יהודים לארץ ישראל ועוד כמות כזאת לאמריקה, אז הרבי היה צריך להיות מרוצה מאוד. הרבי לא היה מרוצה בשום אופן. הרבי לא התייחס לכל הטוב הזה שיש סביבו, הטוב הגשמי שיש סביבו. יום ולילה הוא צעק שיבוא המשיח. השיא היה איתה שיחת ליל כ"ח בניסן, שהרבי בא פתאום בשעת ערב בלי כל הודעה מוקדמת, והרבי פתח ואמר שכל הזמן אני מרעיש וצועק שהנה הנה יבוא המשיח, ובפועל זה לא קרה. והרבי אומר, אז כל מה שעשיתי עד היום הוא להבל ולריק, הוא לא שווה שום דבר. הרבי הזה שהקים עשרות אלפי חסידים, מאות אלפי תלמידים בכל העולם, אלפי בתי חב"ד, מאות אלפי יהודים שמתחזקים, אומר הרבי, זה שום דבר לא שווה לי אם משיח לא מגיע. ומה חסר לו? תשאלו, מה חסר לך בחיים? כי השכינה לא גלויה, כי הקשר אל הקדוש ברוך הוא קשה, הוא מורכב, יש יצר רע שעורב בכל פינה, וצדיק לא יכול ליהנות, כי החיים של צדיק זה אמונה, זה אהבה, זה עירה, זה קשר לקדוש ברוך הוא. זה מה שעושה את הצדיק צדיק, וכל זמן שזה חסר, הוא לא יכול להיות רגוע, הוא לא יכול להסתפק בפחות מזה. אני רוצה לסיים בסיפור שהרבי בעצמו סיפר על הרבי הרשב, מי שהיה שני אדמו"רים לפניו, אביו של חמיו של הרבי. ובו יותר מכל, הרבי בעצם מספר איך הוא רואה מה זה מודל של רבי, מה זה דמות של רבי. וזה יותר מכל מבטא לנו את הדמות הזאת של הרבי ואת הכמיהה הבלתי פוסקת שלו לביאת המשיח. לפני בערך 100 שנים, בתקופה של המשכילים ברוסיה, אז היו הם לחמו מאוד ביהדות האורתודוקסית שרבנים יצטרכו לרכוש השכלה ונגד לימודי קבלה ולהכניס לימודי השכלה בבתי ספר, ולחמו מאוד בחינוך היהודי. והיו אספות כל הזמן של רבנים גדולים של להילחם, לשכנע את הממשלה להקל בגזרות. ופעם הייתה אספה כזאת שגדולי הרבנים ברוסיה, באמת היה שם הרב חיים מבריס, כל גדולי הרבנים ברוסיה היו שם. והרבי הרשב, האדמו"ר החמישי לבית חב"ד, צעק ודיבר מאוד מאוד בהתרגשות, למרות שהיו שם נציגים של הממשלה וכולם ידעו שזו סכנת נפשות. והוא דיבר וצעק ודיבר מדם ליבו עד כמה שצריך להילחם בזה ולא להתפשר ולא להתקפל. והוא ממש נחלש, הוא התעלף באמצע הנאום, באמצע הדברים. לקחו אותו לחדר, ואחרי שהוא נח ככה שעה, שעתיים או יותר, נכנס אליו אחד מגדולי הרבנים ברוסיה, באמת אחד מהדמויות החרדיות הכי מפורסמות, ושאל אותו הרבי מלובביץ', למה אתה כל כך כאוב? הרי עשינו כל מה שיכולנו, צעקנו ודיברנו ואיימנו ונפגשנו ובכינו, כל הסגולות וכל הדרכים וכל השתדלנויות, הכל עשינו, אז למה אתה כל כך כאוב? אומר לו הרבי, אבל העניין לא נפעל. מה עוזר לי שעשינו כל מה שאפשר אם העניין לא נפעל? וזה מה שמייחד רבי, זה מה שעושה את ההבדל בין הרבי לבינינו לבין אדם רגיל. רבי לא חושב על לצאת ידי חובה, על למלא את הטופס בשביל גן עדן. אלא הוא חש את האינטרס האלוקי. הוא מחובר למעלה, הוא רוצה שהשכינה תהיה גלויה. הוא רוצה שיהיה קל לקיים מצוות, שיהודי ירגיש את הקשר לקדוש ברוך הוא. ואם זה לא קורה, אז הוא מתעלף, אז הוא לא מוצא לעצמו חיים, אז הוא בא בביטוי כל כך חריף, שכל מה שהוא עשה זה לאבל ולריק, זה לא שווה שום דבר. אנחנו נמצאים כבר 17 שנים אחרי ג' בתמוז, אחרי ההילולה של הרבי, אבל אנחנו מאמינים ומצפים ובטוחים שהוא ממשיך להנהיג אותנו, ויש כל כך הרבה סיפורים על העניין הזה. כל אחד יכול להרגיש את ההשגחה של הרבי שמלווה אותו ומחזקת אותו וכל ההתפתחות של חב"ד, אבל אנחנו לא מסתפקים בזה, ואנחנו מבקשים ומתפללים בעזרת השם שהקיצו ורננו שוכני אפר, ונזכה לראות את הגאולה השלמה, והרבי בתוכנו ובראשנו. אמן.